תודה גבי ושלום לכולם, חג שמח. אני חושב שישיבה כזאת אנחנו צריכים לפתוח עם פרידה מצבי צילקה, זכרו לברכה. לפני שבועיים ביום חמישי ליווינו אותו למנוחת עולמים. אינג'ינר צבי צילקה היה ראש העיר המיתולוגי של אשדוד במשך שנות דור, ואני חושב שבישיבה הזאת היום אנחנו חווים עוד רגע עצוב נוסף. זו בעצם ישיבת המועצה הראשונה מזה שנות דור שאנחנו מדברים על צבי בלשון של עבר, וזה בעצם עצב גדול לכולנו. גם בהלוויה וגם במהלך השבעה נאמרו דברי פרידה רבים ונכונים ומקיפים על צבי, מבני המשפחה, מחברים רבים, וגם לי הייתה הזכות להיפרד ממנו ולהביא רשמים מהחשיפה וההיכרות שלי איתו לאורך השנים. אני חושב שמאז שהכרתי אותו, שנחשפתי לפעם ראשונה בגיל 12 בשנת 1969 בהתמודדות שבה הוא נבחר לרשות העיר בפעם הראשונה, ואני מבקש לשתף אתכם בתמצית הדברים שאמרתי עליו, שמבטאים להערכתי את הקונצנזוס הרחב שקיים בקרב כולנו על דמותו ועל מעמדו הייחודיים של צבי, זכרו לברכה, בתולדותיה של העיר אשדוד. ללא ספק, צבי צילקר הוא נוף תבניתה של אשדוד. הוא היה מזוהה איתה באופן מלא. אמרת צילקר, אמרת אשדוד. הוא היה מסור כל כולו לעשייה ציבורית למען העיר ותושביה. ולכן גם הוא ייזכר כמי שהניח את היסודות האיתנים שלה לדורות, בבניין הפיזי וגם בבנייה של התוכן שלה, בקליטת העולים, גלים גלים שהגיעו לכאן מארבע כנפות תבל, וכמובן בבניית כל המערכות שנמצאות היום, מערכות החינוך, התרבות, הספורט, הרווחה, כל המפעל העצום הזה שנקרא העיר אשדוד, שהוא לקח אותה מעיר קטנה לעיר החמישית בגודלה במדינת ישראל. אבל אני חושב שדבר החשוב ביותר שהיה בצבי זה המנהיגות שלו המיוחדת, שהייתה מנהיגות מאחדת. הוא ידע לחבר בין אנשים, בין אוכלוסיות מקצוות שונים, ושמר מכל משמר על ההרמוניה וחיי השלום בין תושבי העיר. הוא כמובן לא יכל לעשות את כל העבודה הנהדרת הזאת בלי לאהוב את העיר באמת. הוא אהב אותה, ואחרי בני משפחתו אהובים, אשדוד הייתה כל עולמו. ותושבי אשדוד גם החזירו לו אהבה, לכן גם בחרו בו פעם אחרי פעם, והוא הפך עם השנים לשם נרדף לעיר כולה. מהחשיפה שלי אליו, גם כילד, גם כנער וגם כסטודנט, ואחר כך מהעבודה המשותפת שלנו כמלא מקומו, אני יכול להגיד, גם אם זה רגע של גילוי לב, שתמיד הרצתי אותו. גם בתקופות שבהן היו בינינו מחלוקות, ידענו לזכותו ולשמחתי למצוא את הגשר שמחבר לטובת העיר אשדוד. והמשכתי להריץ אותו גם בתקופות שהיחסים בינינו לא היו באמת טובים, ולכן גם יכולתי להביא לידי ביטוי את ההרצה הזאת באופן טבעי וחופשי לגמרי, ברגע שהוא פרש ממועצת העיר, עם ההחלטה יחד איתכם לקדם את קריאת התרבות כולה, עם מוסדות התרבות, עם בניין העירייה, על שמו שנקראת מאז קריאת צבי צילקר. בשלוש שנים האחרונות גם הקפדנו להיות בקשר, נפגשנו מדי פעם בביתו, בלשכה שלי, שוחחנו בטלפון לעתים קרובות, תמיד באופן קבוע לפני החגים כמובן, וזכיתי גם לראות אותו לאחרונה, לפני פחות מחודש ימים, ביקרתי אותו בביתו, שתינו את התה שאנחנו שנינו אוהבים, צחקנו ואפילו... אפילו התייעצתי איתו על איזשהו נושא שקשור בניהול של העיר בימים האלה. אני חייב לומר שגם בביקור הזה, למרות מצבו הרפואי די קשה, ואני אומר את זה כרופא, הוא נשמע אופטימי מאוד, עם ראייה ארוכת טווח לשנים רבות, כמו שרק צבי יודע, וגם המחשבה חדה, צלילות מלאה, וכולל חוש ההומור המיוחד שלו, שלא עזב אותו גם בתקופה האחרונה. אני חושב שהמסירות להצלחה של אשדוד הייתה דבר מאוד מרכזי באישיות שלו ובדמות שלו, ולכן הפרידה ממנו היא פרידה מדמות מיתולוגית שיכולה להיות דוגמה ומופת לכל איש ציבור שנמצא בשליחות ציבורית במדינת ישראל ובעולם. הפרידה ממנו היא פרידה מפרק חשוב מאוד, אולי חשוב ביותר בתולדותיה של אשדוד, שעוד ידובר ויסופר עליו. ובמעמד הזה בישיבת מועצת העיר הראשונה שאנחנו מקיימים אחרי שנפרדנו ממנו, אנחנו כולנו כאן בהנהגת העיר, עובדי העירייה, חברות העיריות וכמובן תושבי אשדוד, הם מלווים בלבבות שלנו את בני המשפחה, את הרעיה חנה היקרה, את הילדים אייל, עופר ומיקי, את הקלות, את הנכדים והנינים. הוא יישאר חרוט בליבנו, תמיד בליבה של העיר. יהיה זכרו ברוך ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. בענייני פרדות, אתמול נפרדנו באופן מאוד מצער מגברת אתי מימוני, זכרונה לברכה, שהייתה מוכרת לכולנו, אשת חסדים אמיתית, שהתנדבה במשך 35 שנים בארגון אקים באשדוד, יחד עם דני מרוז שניהל את הסניף יחד איתה בהתנדבות מלאה, והיא הייתה דמות באמת יוצאת דופן, שהמסירות שלה לבעלי צרכים מיוחדים הייתה שם דבר לא רק באשדוד אלא בכל מדינת ישראל, כולל זכייה בפרסים לאומיים מטעם נשיא המדינה. הייתה לי הזכות להיות יחד איתה באחד המעמדים האלה. היא הייתה אימא להרבה משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים באשדוד, אז ליבנו עם המשפחה באבל הכבד, עם הבעל רוני והילדים טל ואלדן, והיא זכרה ברוך. אני חושב שגם כאן אנחנו נמצא דרך להנציח את זכרה בצורה ראויה. ולענייני ביומה, בשבוע שעבר אירחנו את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים גברת ורב מיכאלי, וגם את שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון. בנוגע לשרת התחבורה, אנחנו הצגנו בפניה שני נושאים מרכזיים. אחד, את פרויקט התחבורה הציבורית שנמצא כרגע לקראת סיומו, והשני זה נושא הכניסות והיציאות מהעיר. לגבי הפרויקט עצמו, סקרנו בפניה את ההיסטוריה שלו, את ההתפתחות שלו, מה שזכינו בקול קורא של המדינה בשנת 2011. אפשר היה במאמר מוסגר לציין את ההליכים הביורוקרטיים הארוכים של מדינת ישראל, שלקח 10 שנים עד שתושבי אשדוד יוכלו להתחיל ליהנות מהפרויקט. אמרנו לה שאנחנו מסיימים את הפעימה הראשונה, שכוללת את הצד הפיזי של הפרויקט, אחרי הרצל ובגין, גם את הקטע של ז'בוטינסקי שסיימנו בלפני שבוע. לזה אנחנו מוסיפים את ההשלמה בחודשיים הקרובים של 3 מרכיבים חשובים. האחד, סיום בניית מרכז הבקרה, שאוחד עם המוקד העירוני, והוא יהיה באמת המוקד העירוני המתקדם ביותר במדינת ישראל ללא ספק, תוכלו להתרשם ממנו כבר בחודש הקרוב. הדבר השני הוא הגעת האוטובוסים החשמליים במהלך חודש דצמבר, והדבר השלישי היא הפעלה של תוכנית התחבורה הציבורית החדשה יחד עם חברת אפיקים, תוכנית ה-AMB, אשדוד מטרובס. מה בעצם העיקרון של התוכנית הזאת? אוטובוסים חשמליים שיסעו לאורך הצירים בגין, הרצל וז'בוטינסקי, ומהם יסעו קווים לכל נקודה בעיר. אנחנו עבדנו קשה מאוד על התוכנית הזאת. עם החברה שליוותה אותנו, ודאגנו שלכל תושב תהיה הזכות לקבל תחבורה ציבורית נגישה, זמינה, במרחק שלא יותר מ-100 מטר מהבית, לעלות על האוטובוס ולהגיע לכל פינה בעיר. כשאני אומר כל פינה, זה כולל את עוזרי הבילוי, זה כולל את עוזרי התעשייה, זה כולל את חוף הים לכל אורכו. הקפדנו באמת שהמענה של התחבורה הציבורית יהיה מלא ושלם, כמו שהפרויקט התכוון מההתחלה. כמובן, עם הנת"צים, עם העדפה ברמזורים של מרכז הבקרה ייתן, עם התחנות החכמות, עם שבילי אופניים, שבילי הליכה, אנחנו נהיה עיר מודל ברמה ארצית ובינלאומית לתחבורה ציבורית גם נקייה ולא מזהמת וגם נגישה וזמינה. אני חושב שהיום זה אחד הנושאים החשובים ביותר בסדר היום הציבורי במדינת ישראל. אין יום שלא עוסקים בו, גם בתקשורת הכתובה, גם במדיה החברתית, בערוצי הטלוויזיה, בעיית הפקקים, ומה שאשדוד מציעה זה פתרון הוליסטי ארוך טווח שידענו לחזות אותו מבעוד מועד לפני 10 שנים, ואני שמח שלא ויתרנו, אני באופן אישי האמנתי בו ואני עדיין מאמין בו, ואנחנו נצטרך להוכיח, חובת ההוכחה עלינו במהלך השנה הקרובה, שבאמת הפרויקט הזה הצדיק את עצמו. אחרי שהצגנו בפני השרה את החלק הזה, ביקשנו ממנה את הסיוע בפעימה השנייה. הפעימה הראשונה הייתה בסדר גודל של 220 מיליון שקל, והפעימה השנייה כוללת 71 מיליון שקל, שהם עוד 300 תחנות ברחבי העיר, גם חכמות, לא כמו אלה שבנת"צים, אבל גם כן מתקדמות וחכמות, חיישנים בכבישים שיוכלו לסייע במרכז הבקרה, וכולל גם מרכיב של טעינת האוטובוסים תוך כדי נסיעה. אלה חידושים שאנחנו כעיר חכמה מבקשים לקדם, וגם את החלק של רוגוזים שאנחנו עומדים לקבל אותו, אנחנו עומדים על כך שמגיע לנו לקבל אותו, שהוא גם סוג של מענה לאזור מאוד חשוב בעיר, וגם אולי זה מתנה לוותיקים ברובע א', בוני העיר, לקבל את האזור הבילוי הראשון של אשדוד בצורה מחודשת עם מדרחוב, והוא יהיה גם דוגמה למקומות אחרים ברחבי אשדוד. אנחנו מקווים ששרת התחבורה תצליח לשכנע את האוצר לעמוד בהתחייבות שלו כלפינו. ההתחייבות הזאת עברה את כל הוועדות הנדרשות, גם במשרד התחבורה וגם במשרד האוצר. למעשה, הכסף כמעט עבר בעברה בנקאית ביום שבו הממשלה נפלה. משום מה, הממשלה החדשה החליטה לעצור. אנחנו מאמינים שההחלטה הזאת היא לא עם שיקולים ענייניים של מעבר תקציב המדינה, ואכן לפני שבועיים שלושה עבר תקציב המדינה, ואנחנו מצפים שעכשיו כל 71 המיליון שקלים האלה ישוחררו. ביקשנו את העזרה של שרת התחבורה, היא הבטיחה לסייע לנו, היא כמובן תומכת בבקשה שלנו באופן מלא. במידה והיא לא תצליח, אנחנו צריך לשקול את דרכנו, וכל האופציות עומדות בפנינו. אני מציע כאן שאנחנו לא נוותר, אנחנו נעמוד על כך שתושבי אשדוד יקבלו את הפרויקט הזה באופן מלא, כפי שסוכם וכפי שאושר על ידי כל הדרגים במשרדי הממשלה הרלוונטיים. זה בנוגע לנושא של פרויקט התחבורה הירוקה. הנושא המרכזי השני שהצגנו בפני שרת התחבורה היה כניסות והיציאות מהעיר. אנחנו פועלים כבר 10 שנים עם שרי התחבורה הקודמים, גם ישראל כץ וגם מירי רגב, כדי להוסיף עוד כניסה ויציאה מצפון ועוד כניסה ויציאה מדרום. הכניסה ויציאה מצפון התקדמה מאוד יפה, ובעיקר כל מיני עיכובים סטטוטוריים. דווקא החלק עצמו של הכביש הרצל ג' לא בוצע בגלל רק לאחרונה הם באו על פתרונן. בינתיים סיימו את מחלף אשדוד צפון בסמוך ליבנה, ואנחנו צריכים לעשות את החיבור. החיבור הזה ייקח במשהו כמו 4-5 שנים לעשות אותו. בינתיים אנחנו לא יכולים לשאת לעצמנו להתקדם למרכיב הנוסף של היציאה הצפונית, שהוא כביש 41 יוצא מהנמל עד לכיוון גדרה, צומת קנות, צומת קנות וגדרה, שהוא כולל שני מחלפים, אחד בצומת הנמל ואחד בצומת נרגלים, כך שלא יהיה רמזור מנמל אשדוד ועד גדרה. השני הצמתים האלה שמקודמים על ידי נתיבי ישראל התקדמו יפה מאוד, ואפילו יצאו מכרזים לפני כחודש ימים. אנחנו חוששים שהיציאה לביצוע שני המחלפים האלה תתקע את העיר לחלוטין. הראינו את זה במפות של התחבורה, לשרי התחבורה ולצוותים שלה, הם הסכימו איתנו. ולכן במקביל הם מקדמים כביש רוחב. הוא כביש יותר פשוט, שאמור לחבר את הנמל דרך אזור התעשייה הצפונית ולהתחבר בכל זאת למחלף אשדוד צפון לפני יבנה. הוא יאפשר איזושהי אבקואציה, איזשהו ריקון, ניקוז של התחבורה בזמן שיעשו את העבודות בצומת נרגלים וצומת הנמל. לפי לוחות הזמנים שיוצגו בפנינו, יצא כבר המכרז לכביש הרוחב הזה. הביצוע שלו מהיום, השלמה שלו בערך שנה וחצי. שמענו מניסים פרס, מנכ"ל נתיבי ישראל, שבשנה וחצי האלה רק יסיימו את כל התהליכים של יציאה לעבודה בשטח על שני המחלפים האלה בצומת נרגלים וצומת הנמל, ככה שאני מקווה ומאמין שלא ייגרם הנזק הזה לתושבי העיר שאנחנו חוששים ממנו, של יציאה צפונית מושבתת כמעט לחלוטין. אלה הנושאים, ואני מקווה שנוכל בהמשך לבשר על תוצאות חיוביות. הביקור השני היה של שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון, ביקור שהתאפשר באדיבותו ובסיועו של ממלא מקום ראש העיר עורך דין גבריאל קנפו, חבר מפלגתה של שרת החינוך, להגיד גם תודה על העניין הזה. זה לא מובן מאליו, היא באה והייתה איתנו במשך שעות ארוכות. היינו ביחד במקיף זין, נפגשנו עם מנהלת בית הספר וצוות המורים והתלמידים. היה ביקור מאוד מאוד מרשים ומוצלח, ואני חושב שהתרשמה מאוד מהתלמידים שלנו, במיוחד במקיף זין, כי הצגנו אותו כדוגמה לעשייה החינוכית היפה בעיר. אבל הנושא המרכזי שהצגנו לפניה, מעבר לבקשות לסייע לנו בפיתוח של מוסדות החינוך, במיוחד בציבור החרדי, מכיוון שבגלל שלא היה תקציב מדינה, לא שחררו תקציבי פיתוח בשנתיים, שלוש האחרונות, ועכשיו עם העברת התקציב אנחנו מקווים שנוכל לזכות בסגירה של פערים, והגשנו לה את הרשימה עם סדרי עדיפויות, והיא הבטיחה לסייע לנו, ואני מאמין שכך יהיה. היא כבר התחילה לתת הנחיות לצוות שלה, לפי סדר העדיפות שביקשנו ממנה. הנושא השני שהצגנו בפניה, שהוא נושא מאוד מרכזי וגם היסטורי, וזה להפוך את המכללה שלנו באשדוד, סני שמרון, למכללת אשדוד להנדסה. אנחנו פועלים כבר 3-4 שנים בכיוון הזה, גם באופן פיזי, באמצעות הקצאה קרקע ברובע המיוחד, ברוב קריית פרס, למכללה, ועם תוכנית שהתבססה על תחרות אדריכלים, ואנחנו ממש לפני הוצאת היתר לבניין הראשון. במקביל אבל אנחנו רוצים שהמל"ג יאשר את המכללה להפוך למכללה עצמאית אשדודית. אנחנו הצגנו בפניה את הנושא יחד עם פרופסור יהודה חדד, הנשיא היוצא של סמי שמרון, יצחק דרעי, מלא מקום ראש העיר לשעבר, ויהודה פרנקל, חבר מועצת העיר לשעבר, שהיה גם ממונה על ההשכלה הגבוהה. היא הגיבה מאוד מאוד בחיוב, היא גם הביאה את הנציגה שלה שמטפלת בלשכה שלה בנושא השכלה גבוהה, והיא הנחתה אותה להקים עם צוות המכללה ואיתנו כדי לקדם החלטה כזאת במלאג. גם כאן אני מקווה שנוכל לעדכן אתכם בהמשך בבשורות טובות. אני רוצה להודות לשרה ובכלל להגיד שאנחנו מאוד אופטימיים לגבי שני הביקורים האלה. דבר נוסף, אני רק אזכיר ממש בקצרה, אזכיר ואומר תודה בשמכם ובשם תושבי העיר, למנהל התפעול, למוקד העירוני, לאגף הביטחון, לכל יחידות העירייה שלקחו חלק בהתמודדות מול הסערה האחרונה בסוף השבוע הלפני האחרון. אני חושב שעשו את זה בצורה יוצאת מן הכלל, והברכות מגיעות במיוחד לשלמה רוטנברג שעמד בכל המערכה הזאת. תודה רבה, ושנמשיך להתמודד ככה טוב עם אירועים כאלה. ונסיים בברכת מזל טוב לעיר האהובה שלנו אשדוד, שחגה שבוע שעבר 65 שנה להקמתה. אז נאחל שתמשיך להיות צעירה מצליחה, משגשגת, ובעיקר תמשיך להיות דוגמה ומופת לחיים ביחד לכל החברה הישראלית, במיוחד בתקופה הזאת שלנו במדינת ישראל. יום הולדת שמח אשדוד, ותודה רבה לכולם. בבקשה גבי.
תודה רבה אדוני ראש העיר על הסקירה המפורטת, הארוכה ומלאת פרטים. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה 10-21. שאילתות, שאילתה של עורך דין גלבר בנושא המחלקה הווטרינרית, תשובת ראש העיר.
תהיה קריאות שירות, עיקור וסירוס חתולי רחוב. ראש העיר צירף את תשובתו של הווטרינר העירוני דוקטור משה דן כדלקמן. במהלך שנת 2020 התקבלו כ-495 פניות לבקשה לעיקור וסירוס חתולים, מתוכם ניתן מענה לכ-280 מקומים זהים או סמוכים. חשוב לציין כי חלק לא מבוטל של הפניות הן פניות כפולות או על כתובות סמוכות. במסגרת מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב השנתי ניתן בנוסף מענה לנקודות בשטח שדווחו על ידי מאכילות החתולים המלוות את המבצע ולמצב בשטח. הפניות שיאספו במסגרת שנת 2021 יטופלו בשנת 2022 לאחר שיחולקו לפי רובעים ורחובות, ותינתן עדיפות לרובעים אשר בהם ריכוז תלונות גבוה או שבאופן יחסי לא בוצעו בהם ניתוחים רבים בשנה הקודמת.
תודה רבה. ואנחנו בשאילתה מספר 2 של עורך דין גלבר, גם כן המחלקה הווטרינרית.
כן,
בבקשה.
יש לנו רצף גם במועצות הבאות, יהיו לנו כמה כאלה. בהמשך לשאילתה צירף שוב את ראש העיר התשובתו של דוקטור משה דן כדלקמן. בנושא בעלי חיים מועסקים בשירות הווטרינרי שני לוכדים, כאשר מעבר לשעות העבודה בסופי שבוע ובחגים אחד הפקחים נמצא בכוננות מהבית לקריאות. במחלקה מועסקים שלושה רופאים וטרינריים במשרה מלאה.
אוקיי, ואנחנו בשאילתה מספר 3, שאילתה של אינג'ינר בורודה בנושא מועד חידוש פעילות מגרשי הטניס במתנס ד'. בבקשה, תשובת ראש העיר.
אפשר לראות על המצגת את התמונה של המגרשים המשופצים. בתקופת הקורונה בוצעו שיפוצים במגרשי הטניס ובכללם ברובע ד'. במסגרת שיפוצי ארבעת המגרשים ברובע ד' הוחלפה מערכת התאורה לתאורת לד מתקדמת, ובוצע חיפוי של המגרש בחומר מותאם לפעילות וחידוש הציוד במקום. השיפוצים הסתיימו בתחילת נובמבר, ומזה מספר שבועות משמשים את הציבור הרחב ואת משתפי החוגים להנאתם. זה המקום להזכיר שבתקציב פיתוח לשנת 22 אנו מתכוונים להקים עוד שני מגרשים ברובע י"א בנוסף על הקיים.
תודה רבה, ואנחנו בשאילתה מספר... איך?
כן. שאלת הבהרה. בשאילתה שלי אני שאלתי בעצם שלוש שאלות, ולשאלה השלישית לא קיבלתי תשובה.
האם לאחר השיפוץ...
סליחה?
יש לזה אישור. אם לזה אתה מתכוון, אז קיבלתי לזה את האסמכתה.
האם זה עומד בקריטריונים כן. של איגוד הטניס
כן,
לקיום תחרויות?
אני אעביר לך בוואטסאפ.
תודה.
תודה רבה, ואנחנו בשאילתה מספר 4 של דוקטור לחמני בנושא צריכת מים משותפת. בבקשה, תשובת ראש העיר.
ראש העיר צירף את תשובתה של גברת מלי סוויסה, ממלאת מקום מנכ"ל יובלים, כדלקמן. צריכה משותפת מוגדרת בכללי תאגידי מים וביוב כהפרש בין הכמות שעברה בתקופה מסוימת במד המים הראשי בנכס לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס כפי שנמדדו באותה תקופה וכפי שהוערכו. עוד נקבע באמות המידה כי הפרשי המדידה יחולקו בחלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס, כל עוד לא הציגה נציגות הבית המשותף הסכמה לחלוקה אחרת בין כלל הצרכנים בנכס. חיובי המים והביוב הכוללים את הצריכה הפרטית ואת הצריכה המשותפת בהם מחויבים הצרכנים בעיר אשדוד, מבוצעים בהתאם לקריאת מדי המים הראשיים והמשניים. אחוז החיובים המבוצעים על פי קריאה בפועל של מדי המים הינם 99.87% מסך כלל מדי המים, כך שהחיובים הנשלחים לצרכנים משקפים את הצריכה בפועל של המים. אחוז הערכות שעל בסיסה מתבצעים חיובי מים הינו אפסי, הן ביחס למדי המים בעיר אשדוד והן ביחס לכל תאגיד אחר במדינת ישראל. סך הצריכה המשותפת לכל נכס תלויה במספר משתנים שהבולטים בהם הינם גיל ותחזוקת הצנרת הפרטית של הדיירים בנכס, גודל המשוייך לכל נכס כפי שנקבע בתוכנית היתר של כל נכס, הרגלי הצריכה והשימוש במים בנכס על ידי הדיירים. אחוז הצריכה המשותפת מסך כל השימוש במים בעיר הינו 5.6% ומסך הצריכה למגורים 7.7%. מצורף בזה פילוח הצריכה המשותפת לפי רובעים בהתאם לתקופות חיוב במספרים אבסולוטיים ובאחוז מסך הצריכה בכל רובע. בפרויקטי תמ"א, כל קבלן המקבל היתר לפרויקט תמ"א מחויב בהתקנת מד מים בבניין. במקרים בהם קבלן התמ"א 38 לא התקין מד מים, הוא מחויב בכל הצריכה המשותפת של הפרויקט באופן אוטומטי על ידי התאגיד בכל חשבון תקופתי.
תודה רבה. אנחנו בשאילתה.
אפשר לשאול?
עברה?
כן. שאלה לגבי הנושא הזה של הפילוח של הצריכה המשותפת, האם יש ניתוח למה יש שוני בין הרובעים השונים? ושתיים, לגבי סעיף 6, שזה יותר רלוונטי, עד כמה הדיירים של התמ"א 38 מודעים לכך שהחבות של הצריכה המשותפת נופלת על הקבלן של התמ"א?
קודם כל, לגבי התמ"א, זה רק אם הקבלן לא התקין שעון. אם הוא התקין, אז אין מה שאתה אמרת.
איפה שהוא לא התקין שעון. אנחנו יודעים איפה שהוא התקין שעון. יש מקומות...
אם הוא לא התקין שעון, אז אין בעיה לצרכנים, כי אז מחייבים את ה...
שואל, עד כמה מתוך הפרויקטים האלה, כל הפרויקטים ב-100% הקבלן התקין שעון?
אני מושג.
אז זאת הייתה השאלה שלי.
לא, זו לא השאלה שלך.
השאלה שלי הייתה לגבי הנושא הזה של אני, את רוצה שאני אקריא לך את השאלה עוד פעם. האם הקבלן האחראי ישנה מחויבות שיחבר שעון מים בנפרד בפרויקט? מי הגורם העוקב אחר חיבור שכזה במידה וקיים? השאלה שלי מבחינה הזאת, האם בכל פרויקט של תמ"א 38 באופן אוטומטי יש גם את החיוב של הצריכת השעון? ואם לא...
אלי, זה פשוט ביותר. תמ"א 38 במסגרת היתר שלו הוא מקבל שעון מהתאגיד. אם באים למקום ואין שעון, הוא משלם כל הצריכה המשותפת.
אז כמה התופעה הזאת קיימת?
אין לי מושג.
אני יכול להגיד לך שפשוט באזורים, באזור א', אנשים קיבלו אלפי שקלים בצריכה משותפת, בתמ"א 38, הם קיבלו את זה.
תראי את המקרה הספציפי, נבדוק אותו.
אני רוצה לראות כתופעה, לא מקרה ספציפי.
אני לא מכיר עם תופעה כזאת.
המקרה הספציפי, אני אשלח אותו, אני אשלח אותו ליובלים.
אלי, אשלח למעלי, מעלי פה?
היא פה, אני אשלח. אני אשלח את המקרה הספציפי, אבל אני שואל באופן כללי, האם מהבחינה הזאת יש מעקב שבתמ"א 38 יש שעון?
מה לי יש מעקב?
היתרון שלנו הוא שלמעשה בכל לפחות אחת לחודשיים אנחנו פוגשים את כלל השעונים של כל הצרכנים, ולכן בכל הפרויקטים של תמ"א 38 אנחנו לפחות אחת לחודשיים בודקים. אם לא הותקן, כמו שאמר עורך דין גבריאל כנפו, הצרכנים, הקבלן מחויב בכל הצריכה המשותפת. אם הוא התקין, אז בעצם הצריכה המשותפת הרלוונטית אליו היא מחויבת, אבל זה אחת לחודשיים נבדק באופן של כמעט 100% מהמקרים.
טוב, והשאלה שלי לגבי הפילוח, השונות של הפילוח?
הפילוח למעשה הוא מתבסס על מספר עקרונות ובגלל זה ציינו אותם. אחד זה באמת הנושא של הגיל והתחזוקה של הצנרת הפרטית בכל נכס. לכן או לדוגמה את הרגלי הצריכה שלהם או כמה שטח ציבורי משוייך לכל נכס פרטי. לכן אין איזשהו כלל אצבע בגינו אני יכולה לומר מדוע באזור כזה או באזור אחר יש חלוקה שונה של הצריכה המשותפת.
אולי כן צריך, למה אם אני אסתכל למשל ברובע ב' הצריכה המשותפת היא 13.34%, כשאנחנו מדברים ברובע ז' וברובע ז' היא 6%, ברובע ט' זה פחות מ-6%, ועד כמה שאני יודע ברובע ב' אין כל כך הרבה שטחים משותפים. זאת אומרת שמבחינה הזאת יש אולי בעיה בצנרת או משהו אחר, אז השאלה עד כמה...
לא, אני רוצה, אלי, עם כל הכבוד, אנחנו משאילתה ואתה חרקת, אבל מה זה חרקת?
אני שאלתי לגבי הפילוח.
אין בעיה, אלי, בוא, אמרה לך, ואם היית מקשיב טוב מה שהיא אמרה, ככל שהשכונה יותר ישנה, יש יותר דליפות בשטח הפרטי, ושם זה הבעיה. אנחנו מכירים את זה, ומי שמכיר את התאגיד יודע את זה. וזה הסיפור, ואם תרצה להרחיב בזה, תזמין את זה להצעה לסדר, ונדון. אוקיי, אז אנחנו עוברים לשאילתה נוספת, גם כן של דוקטור אי לחמני בנושא תיחום חופי רחצה, תשובת ראש העיר.
תשובת ראש העיר, כדלקמן, מזה מספר שנים מבצעים המצילים ובראשם מנהלי ההצלה מגוון רחב של פעולות מניעה לשמירה על חיי אדם. אחת מהפעולות היא הסימון המדובר המוצב בעונת הרחצה בלבד. באמצעות הסרטים מסמנים המצילים באופן בולט את המקומות לאורך החוף, שם נמצא הזרם החוזר, זרם הסחף שהוא אזור מסוכן לרחצה, וזאת על מנת להתריע בהבלטה ולמנוע כניסת המתרחצים לים במקום זה. באופן ודאי נוכל לומר כי הסימון הזה מציל חיים. סימון זה גם גורם להגנה משפטית של העירייה במקרה של תביעה, שכן הוא מעיד על ביצוע פעולות מניעה יעילות, אולם חשיבותו המרכזית היא בהצלת חיים בפועל. מבחינת נראות, ברור לנו כי זו אינה החלופה המיטבית, ולכן אנו ממשיכים לחפש פתרונות שישמשו למטרה זו וישתלבו טוב יותר בנוף. אולם, עד למציאת חלופה כאמור, נמשיך לשמור על חיי התושבים בפרט והמתרחצים בכלל באמצעות סימון זה.
שאלת הבהרה, מכיוון שמדובר על תקופה כל כך ארוכה, האם עד היום לא נמצא חלופה מתאימה?
לא נמצא, אם היה, היינו שמים, אלי. אם יש לך הצעות, תציע.
תודה רבה, ואנחנו בשאילתה הבאה, גם כן של, לא, סליחה, של עורך דין אופיר לסרי, בנושא הקמת אוניברסיטה בעיר. תשובת ראש העיר, בבקשה.
תשובת ראש העיר, כדלקמן. מראשית כהונתי כראש העיר, את קידמתי תוכנית להפקעת שטח מיזם פרטי לטובת הקמת קריה אקדמית בעיר. אני פועל במרץ אל מול הבטת, הוועדה לתכנון תקצוב מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ואל מול המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, לקדם בינוי קריה אקדמית באשדוד. אין מדובר במהלך מהיר או קל. רשויות רבות מתדבקות על דלתות המל"ג והבטת, וההחלטות על הקמת גופים אקדמיים חדשים מתקבלות במשורה. יחד עם זאת, גם הם לאורך השנים לא יכלו להתעלם מהצורך, ובעיקר מנכונותה של עיריית אשדוד להיות שותפה למהלך עצום זה, שאינו נופל מהקמת בית חולים בעיר. וכמו שהצלחתי להביא להקמת בית חולים, לאחר מאבק ממושך, כך אני קובע שקום תקום קריה אקדמית באשדוד. ביוני 2016 פרסמה עיריית אשדוד מכרז להקמת קריה אקדמית בעיר. הזוכה מכללת סמי שמעון, שמקום מושבה העיקרי ופעילותה המרכזית בבאר שבע. בהבנה עם חבר המנהלים של מכללת סמי שמעון, אנו פועלים להקמת גוף נפרד ועצמאי באשדוד, וזאת על מנת לאפשר קבלת תקציבים ייעודיים והרחבת תחומי הלימוד מעבר להנדסה. הליך זה דורש את אישור המל"ג והוות"ת, עמם עמדנו בקשר במספר דיונים, הן בלשכתי והן אצלם. לשאלתך, הפעם האחרונה שנדרשתי לנושא הייתה בשבוע שעבר במסגרת ביקורה של שרת החינוך, חברת הכנסת שאשא ביטון, אשר הביאה לבקשתנו גם את היועצת הבכירה שלה לענייני השכלה גבוהה, דוקטור אסנת אייל. בפגישה הצגתי יחד עם חברי הנהלת המכללה ומנהל ההקמה של קמפוס אשדוד, פרופסור יהודה חדד, את הצורך בהכרה ובאישור לקמפוס נפרד. השרה הייתה קשובה לבקשה והבטיחה לבחון בחיוב, וזה גם המקום להודות לה על גישתה החיובית. הגשת הבקשה להיתר מצויה בישורת אחרונה, ואני מעריך שתוך מספר חודשים היא תוגש על ידי האדריכל שנבחר דוד כנפו, ומשם בהליך מזורז לבינוי המבנה הראשון אשר יהווה סנונית למבנים הבאים אחריו.
שאלת הבהרה. הנושא הזה הוא כבד, אדוני ראש העיר. אני למד מהתשובה שלך, וזה גם כתוב בגוף התשובה, שמי שזכתה במכרז זה סמי שמון, שלפי אתר של הוות"ת והמל"ג, תחום ההתמחות שלה זה הנדסה, ארכיטקטורה, הנדסה. למה קשרנו את עצמנו עם מכללה שעוסקת אך ורק בתחום הזה, כאשר אוניברסיטה זה 9 פקולטות ועוד כמה תתי פקולטות, והיום אנחנו צריכים גם לבוא ולבקש מהם, כפי שכתוב בתשובתך, להגיע להבנה איתם שאנחנו נקים מכללה עצמאית. מה יהיו לנו? יהיה לנו שני מרכזים אקדמיים, או מרכז אחד אקדמי שינוהל מלמעלה, לא פקולטה להנדסה, ינוהל וינהל את הפקולטה להנדסה ועוד תשע פקולטות אחרות. איך זה מתיישב עם הקמת אותו מרכז אקדמי שאתה מדבר עליו?
אין שאלה בכלל, זה לקחת את מה שיש היום, עם כמעט 2,000 סטודנטים, פלוס תלמידי מכינה, את כל זה להפוך למכללת אשדוד להנדסה. זאת המטרה, לא שום דבר אחר. לא יהיו פה שני מרכזים, מרכז אחד בלבד שתהיה מכללת אשדוד. גם בתוכנית המקורית, כשהקימו, שהמל"ג קיבל החלטה בשנת 2000, כשהקימו הלכה למעשה את השלוחה ב-2003, הכוונה הייתה לאפשר לעיר איזשהו סיוע מבחוץ, שיאפשר לה להיות עם מוסד אקדמי, ושבבוא הזמן זה יהפוך להיות, יהפוך למוסד אקדמי עצמאי של העיר. רק שעם השנים, כל הניסיונות שלנו נתקלו בחומות, כולם מכירים את המל"ג, קשה מאוד להעביר שם החלטות, במיוחד שיש החלטות עקרוניות שלא פותחים מוסדות חדשים. ופה היינו צריכים לשכנע, והיה לנו קשה גם עם שרי החינוך הקודמים, ודווקא השרה הזאת קיבלה את זה מהר מאוד ומיד. אין לי ספק, אין שאלה בכלל. הגיע הזמן לעשות את המעבר. כל מה שצריך לעשות זה לקבל החלטה במל"ג ולעבור את כל השלבים. צריכים לעבור שם שלבים שלהערכתי הם כבר בשלים מאוד, כי פרופסור יהודה חדד עם הצוות שלו עבדו על הנושא של העצמאות. כי עצמאות זה אומר שאתה יודע לתת לבד את התעודות, שיש לך סגל אקדמי מתאים, שיש לך מספר תלמידים מתאים, כל המרכיבים של מוסד אקדמי עצמאי. אנחנו שם, מכל בחינה שהיא. אני מעריך שאם באמת השרה תממש את ההבטחה שלה, ואני מאמין שתממש, אז בטווח של השנה שנתיים הקרובות אנחנו נוכל לקבל את ההחלטה ולהכריז על מוסד אקדמי עצמאי לאשדוד. אני אומר לך את השאיפה האישית שלנו, של כולנו, זה לא יישאר רק הנדסה. אנחנו רוצים להוסיף גם אלמנטים נוספים, בעיקר בעולם של ים תיכוניות, של מדעי הים התיכון. יכול להיות שתהיה לי בשורה בתקופה הקרובה בנוגע לנושא הזה. ולהוסיף אולי גם תחומים נוספים, כלכלה, חברה, ובראייה ארוכת טווח, אני יודע, עוד 20-30 שנה, שהמדינה תרצה להכריז על אוניברסיטה נוספת, אשדוד תוכל להתמודד על זה. גם דאגנו לתת את המענה הפיזי. אתם זוכרים שלא היה מענה פיזי. סך הכל מה שעשינו ברובע המיוחד זה לבוא לבעלי הקרקעות, היזמים, בזמנו, אחים ישראל ויחיאל אבו, ולהגיד להם, אנחנו צריכים 150 דונם לקמפוס אקדמי, ויש לנו רק 50. בואו תיתנו לנו את 100 דונמים הנוספים, וניתן לכם בטבלת איזון את התמורה. והם התנגדו בהתחלה, והלכנו, היינו די קשים, הסכסוכים הגדולים שאתם זוכרים לפני 10 שנים, בסוף הם הסכימו ללכת איתנו לאיחוד וחלוקה מחדש והסכמת בעלים, ולפני שנתיים, אחרי 8 שנים של עבודה, התוכנית קיבלה תוקף. ויש לנו עכשיו רובע, שהיום נקרא רובע קריית פרס, שיש בו בית חולים, יש בו יחידות דיור שהם קיבלו היזמים, עם עוד כל מיני אלמנטים נוספים של תחנות דלק וכן הלאה, וקמפוס אקדמי של 150 דונם, שיש בו גם 900 יחידות דיור לסטודנטים. יחד עם פארק ההייטק, אנחנו משלימים פה איזשהו חזון מאוד גדול למרכז, הייתי אומר, העסקים האמיתי הגדול של העיר, בית חולים, רכבת, אוניברסיטה, פארק הייטק וכל המערך הזה.
למה להגדיר את זה אבל כמכללה, מכללת אשדוד? אתה כל הזמן מגדיר, למה לא להגיד אוניברסיטת אשדוד? למה? דקה, רגע, לא, אני, ברור לי שאי אפשר, ברור. זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק שצריך לנהל, כי אתה אומר שהרשויות יקימו את זה עוד 30 שנה, גם בית חולים אמרו יקימו עוד 30 שנה, אז הוא קם, עבד שאתה עמדת בראשו, למה אנחנו, לא עושים, למה אנחנו מסתפקים במכללה על 150 דונם, למה זה מכללת אשדוד, למה זה לא אוניברסיטת אשדוד, זה שיהיה באותיות קידוש לבנה ולהיאבק על זה, למה, למה להסתפק במכללת אשדוד?
ההתמודדות מול המל"ג בנושאים האלה היא קשה ולא פשוטה. ראית מה קרה באריאל עד שהצליחו, צפת שעוברת תהליכים לא פשוטים. אנחנו בינתיים רוצים לקבע עובדות בשטח. מה זה לקבע עובדות? קודם כל לייצר את המרחב הפיזי. הוא לא היה קיים, ייצרנו אותו. בתהליך ארוך מאוד, אמרתי קודם לקח 10 שנים, יש עכשיו 150 דונם. יש כבר 2 בניירים ראשונים שיוצאים לדרך, היתר ממש יכול לברר בהנדסה, לראות השלב שבו נמצא היתר, דוד כנפו, תושב אשדוד, אדריכל ידוע, והוא זה שמוביל את העסק. תקציב לבנייה, גם הוא קיים. עצמאות, אנחנו פועלים על העצמאות. כל זה ביחד, זה תהליכים מאוד ארוכים, וכל זה ביחד, אני מאמין, בטווח של 5 השנים הבאות, כבר נתחיל לראות את הפירות. ואוניברסיטה, אני חושב שזה... לצאת היום למאבק על אוניברסיטה זה לבזבז משאבים וזמן. זה לא ילך, זה לא ילך. יש הרבה שמתמודדים על התארים האלה, מכללות גדולות וענקיות. אבל אנחנו נותנים את השורשים לדורות הבאים שיתמודדו על אוניברסיטה. מבחינתנו, כרגע, ברגע שקמפוס אקדמי, שנוסיף עוד אלמנט ועוד אלמנט, הבניינים הראשונים זה ב-50 דונם, יש עוד 100 דונם שאפשר להתרחב בהם, וזה הכל אך ורק... זה בטבע, ואף אחד לא שנה את זה ולא יכול לשנות את זה. ונקווה.
אוקיי, תודה רבה. אנחנו עוברים להצעות לסדר. הצעה לסדר, מספר ראשונה, זה קיום מאבק עירוני לטיפול במניעת חרם, נידוי ושיימינג בבתי הספר ברחבי העיר. דיון על פי בקשת עורך דין לסרי, בבקשה.
כן, נושא מאוד מרכזי שעוטף אותנו בתקופה האחרונה, לצערי ברחבי המדינה, גם בעיר אשדוד. בשנה האחרונה אנחנו נחשפים באמצעות כלי התקשורת אודות מקרים קשים מאוד של התעללות רגשית קשה ואלימה בתלמידות ותלמידים בתוככי בתי הספר. צריך להודות כי המידע שיש בידי ההורים הוא כמעט ולא קיים, מאחר וההורים לא נמצאים עם התלמידים במהלך ימי הלימודים ולא מלווים אותם, והתוצאה של זה שמחסור במידע, מחסור במידע לגבי נושאים מהותיים כאלו של נידוי, שיימינג וחרם, מביא רק להקצנה של המקרים ולהחרפת מצבו של התלמיד, תלמידה. עוד צריך להודות כי גם המידע שיש בידי המורים הוא לא תמיד מספק, ומכאן מגיעה אותה הצעה למאבק ובעיקר למניעה, על מנת שהדבר הזה יקבל ביטוי מאוד ברור גם ברחבי העיר וגם בתוככי כל מוסדות החינוך בעיר אשדוד. אנחנו נדרשים ביחד עם המורים, התלמידים, ועדי הורים, וכמובן עיריית אשדוד באמצעות מינהל החינוך, לעשות את המאבק הזה באמצעות קמפיין חוצות בכל רחבי העיר וקמפיין בתוככי בתי הספר. אנחנו מדברים על כך שאנחנו כמועצת עיר, אדוני ראש העיר, נמליץ למינהל החינוך למנות אדם, ויכול להיות שזה כבר קיים, שיהיה אחראי גם בהפסקות וגם לא בהפסקות לכל פעילות חשודה של תלמיד או תלמידה, לכל מצב שבו בחצי אוזן הוא ישמע שיש איזשהו נידוי, לבדיקה האם התלמיד או התלמידה הזה שלא הגיע לבית ספר בכיתה ח'2 או ט'3, מהי הסיבה לרדת לעומק. יש מקרים שתלמידים מגיעים לא מגיעים ואף אחד לא בודק לעומק, פשוט שואלים שאלה אחת מאוד רוחבית ובזה נגמר הסיפור, והתלמיד הזה עבר אולי שיימינג, עבר אולי חרם, עבר אולי נידוי. אני חושב גם, אדוני ראש העיר, שאם יהיה וואטסאפ בכל הנהלת בית ספר, וואטסאפ אדום זה נקרא, שבו התלמידים יוכלו לשלוח לשם הודעות ולידע את אותו מנהל, שזה יהיה סודי, לא ידעו מי המודיע, שיש שיימינג בכיתה שלו, אנחנו יכולים לעשות פה מניעה מאוד מהותית של הדבר הזה. ובסוף כמובן, אני כתבתי בהצעה שלי, אני מדבר על אירוע עירוני בהשתתפות מובילי דעת קהל וכוכבי רשת, נגד חרמות, נגד נידוי ונגד שיימינג, אירוע משמעותי, עשו פרסום בכל העיתונות, מי שאנחנו יודעים לעשות את זה, וידעו כל אותם תלמידים, אלו אותם מנהיגים שמחרימים, שהחרם הזה יעלה להם, לא בסילוק של המוחרם, בסילוק שלהם ואולי גם לצמיתות, וטיפול באפס סובלנות כלפי האנשים האלו. הדבר הזה צריך למנוע אותו.
אופיר, אני מזדהה, אני חושב שכולנו מזדהים באופן מלא עם ההצעה שלך, ותודה שאתה מעלה את זה לסדר היום. אני רוצה להגיד לך שאתמול עברתי חוויה אישית בנושא הזה. אני פגשתי תלמידה באחד מבתי הספר שלנו, שמשום צנעת הפרט שלה וכבודו של בית הספר, אני לא אומר את הפרטים, שסיפרה לי בדמעות שליש על החוויה שהיא עברה לאחרונה של שיימינג בכיתה. רק לתאר את זה ממש על רגל אחת, ילדים לא רצו לשבת לידה, וכשהמורה ביקשה מתלמיד לשבת לידה הוא אמר לא, והיא עברה לשנייה ולשלישית ולרביעית, עד כדי כך שהיא פשוט נשברה. הרמתי טלפון ליושב ראש ועד ההורים העירוני מאיר פור, ביקשתי ממנו להיכנס לתמונה יחד עם מנהל החינוך מול בית הספר, מול המחנכת, ולטפל בנושא הזה בצורה העמוקה ביותר והבסיסית והיסודית ביותר. ואני מצטרף כאן לבקשה שלך, ומיד נשמע את ולריה ואת הנתונים העובדתיים, אבל כגישה לצאת בקמפיין, דינה, לקחת את זה כנושא מאוד חשוב, קמפיין עירוני שימשך לאורך זמן, לעקור את התופעה הזאת מהשורש, וכמו שאומר אופיר גם, לשים בצד זה את הסנקציות. אנחנו לא נעבור לסדר היום כלפי תלמידים שעשו שיימינג. אנחנו לא נעבור לסדר היום כלפי צוותים חינוכיים שהתעלמו, שיתנו יד חס וחלילה, או שלא יגלו את האמפתיה וההזדהות הנדרשת כלפי אותם תלמידים שעוברים את תהליך השיימינג. בבקשה ולריה.
אני ולריה מתיחס, מנהלת השירות הפסיכולוגי. הקמפיין לא סותר את העשייה היומיומית לאורך כל השנה שיש בבתי ספר. אני בהלכה גסה אני אומר כמה תוכניות שקיימות שהן ביחד עם הייעוץ, הייעוץ והשירות הפסיכולוגי. לא יודעת אם אתה מכיר אותם, גיבורי על שקיים בשכבה סיין, שיש עמיתים, תלמידים שהוגדרו כעמיתים, שהם מוחזקים גם על ידי יועצות, שתפקידם להסתובב בבית הספר ולזהות מקרים של חרם אם קיימים. ספסל חברות שקיים בכל בית ספר יסודי, שזה מקום שאפשר לפגוש חבר. יש סיירת חרם בבתי ספר על יסודיים, שגם תפקידם זה לזהות, להסתובב בין בהפסקות, בכל פינה, ולזהות אם יש תופעה כזאת. זה ברמה של מניעה, ברמה בית ספרית הכללית. יש עוד תוכניות, אל תלעגו לי. עכשיו, ברמה טיפולית, במידה וזיהינו שיש איזשהו מקרה, יש תוכניות טיפוליות בבתי ספר, איתור והתערבות. אנחנו עושים הערכות סוציומטריות בכיתות ועושים קבוצות לדחייה חברתית. יש טיפול פרטני. בעקבות הקורונה קיבלנו, אני הגשתי מועמדות לכל קורא, קיבלנו תקציב מאוד מאוד מכובד לעבודה עם דחייה חברתית, וכל הילדים שהסתגרו ובעקבות השהייה ארוכה בבית הם איבדו קצת את הכישורים החברתיים. עשייה קיימת, וקיימת עוד לפני הצירה שהייתה לפני כמה שבועות נגד אלימות ונגד חרם. ומה עוד? יש, זאת השנה שהוגדרה על ידי משרד החינוך, מה שנקרא תוכניות סל, מיומנויות חברתיות רגשיות, שעובדות בכל בתי הספר, בכל שכבות הגיל, שהמטרה היא להקנות בתוך היום-יום של כל תלמיד מיומנויות חברתיות ורגשיות. אז היום הזה, כמו שהיה יום העצירה, שהיה יום שכולנו אמרנו עוצרים, עוצרים את האלימות, זה יכול להיות עוד פן בטיפול בחרם, אבל בוא נגיד שזה לא בעלי לבוא לפתור את אם יש איזו בעיה נקודתית, לפתור אותה. כן? אז זו העמדה שלי. שאלות, אני אשמח.
אוקיי. ברשותך, כשהנושא הזה הוצג, כמובן שאנחנו הצגנו את זה מול ראש מנהל החינוך, אין משפחה או אין אדם בעיר שלא חושב שבעצם הנושא הזה הוא נושא שחשוב לטפל בו, לכן חשבנו שלא נכון שנקבל החלטות בטרם נקבל מידע אמפירי, ולכן הנחינו את ראש מנהל החינוך לשבת עם המחלקות שלו, לראות מה נעשה עד היום בבית הספר בתחום הזה, כמה, באיזה היקף מדובר, נקבל נתונים, ומנהל החינוך יגיש תוכנית, או ירחיב תוכנית, או יחליט להעמיק בדברים, ראית שמה שהרבה פרויקטים, אולי להעמיק פרויקט כזה או פרויקט אחר, אנחנו שם, אנחנו במקום הזה שצריך לעשות יותר בתחומים האלה של שיימינג וכל מיני דברים, אפילו שאולי אנחנו לא דיברנו עליהם כאן, לכן אנחנו חושבים שצריך להטיל על ראש מנהל החינוך לבדוק את הנתונים, להציג אותם ולהציג תוכנית עבודה מסודרת, ולא סתם לשלוף פה איזושהי הצעה לסדר שתכתיב משהו, לא נתמך על ידי הצוותים המקצועיים שלנו. שבת לך פה מנהלת מחלקת השירות הפסיכולוגי שבעצם מכירה את הנושא, היא לא סתם נמצאת פה, אני חושב שזה כדאי שיבוא מהצוותים המקצועיים ואנחנו נתמוך את זה.
סליחה, זה חלק מהתוכנית האסטרטגית שאנחנו עובדים עליה.
ברור.
אז זה בתוך
לי ברור שיש תוכנית, אבל לכן אמרתי להופיע, אנחנו לא חסכי, לא רוצים, אנחנו רוצים לתת לצוותים להגיש לנו את התוכנית המקצועית, בעקבות הבקשה שלך זה גם יוצא כאן, במקום להשאיר את זה רק שם, ונקבל בעצם את ההחלטות על בסיס מה שנקבל.
אני מסכים עם זה שצריך לתת להם לקבל מידע אמפירי, אני רק חושב שצריך לאשר כאן ועכשיו לפחות את הנושא של הקמפיין.
לא, אנחנו לא רוצים לשלוף.
למה? זה לא שליפה. למה שליפה?
אני רוצה שהדבר הזה, לא רק אני, בעצם אנחנו רוצים כולנו, שהדבר הזה יצא בצורה נכונה, מקצועית, ולא לשלוף.
כמה זמן?
אני מניח שלושה, עד מקסימום שלושה חודשים, מקסימום.
שלושה חודשים זה הרבה זמן לנושא של שיימינג, וזה גבי, באמת גבי, זה הרבה, באמת שזה הרבה, זה לא הצגה פה, זה הרבה זמן, באמת.
דינה, מפה לראש מנהל החינוך שיקצר את זה מקסימום 60 יום.
60 יום.
60 יום במקסימום, כי לדעתי דברים נעשים, אופיר, זה לא דברים שהם כאילו זרוקים, זאת אומרת דברים שנעשים, רק צריך לקחת את זה, להגיד את זה, להרחיב, כמו שאתה אומר, לעשות איזשהו קמפיין, או לקבוע יום נגד אלימות או נגד שיימינג, אני לא רוצה כרגע לקבוע בדיוק איך, ולהציג את זה כאן במועצת העיר, ותקשו את זה, נלך עם זה. זה לדעתי בהסכמה, לדעתי נלך על זה, ויופי. תודה רבה. אנחנו הולכים להצעה לסדר מספר 2 שלנו, זה תקצוב מרכז דולפין והים, דיון על פי בקשה דוקטור לחמני, בבקשה.
כן, לשמחתנו אחרי זה, אני הראיתי את הנושא,